אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת
בית. הוא נולד בהודו ב-1888. למד בקולג' היהודי בלונדון, והוסמך כקצין ב-1907. לחם במלחמת העולם הראשונה, ונפצע לא פחות משלוש פעמים. אחרי המלחמה היה חבר המשלחת הבריטית לשיחות השלום בפריז, וב-1922 היה למנהל המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית בירושלים. ב-1931 העביר את תפקידו לדוקטור חיים ארלוזורוב, ועבר לתל אביב וממנה לחיפה. בימים אלה ממש, לפני 80 שנה, שב והתגייס לצבא הוד מלכותו, והוא בן 51. בתוך זמן קצר ובשל כישורים ואומץ לב, הוא עולה לדרגת בריגדיר, למור גנרל של כוכב, והיה לקצין ההנדסה הראשי של הארמיה השמינית בצפון אפריקה, זו שהצילה את ארץ ישראל מכיבוש נאצי. באפריל 1943 נהרג בעלותו על מוקש בתוניס, והוא בן 54. הוא פרדריק הרמן קיש, מנהיג ציוני דגול ואיש צבא בריטי יוצא דופן. לציון 80 שנה להתגייסותו המחודשת, אנו מעבירים לכם את המשדר קולונל קיש חוזר לצבא. מביאים אותו יגאל בוטון וחדווה אלמוג. ניתוב השידור ליטל אטיאס. הפקה הילד דודי. אני יצחק נוי. נצא לדרך. דוקטור משה יגר, בוקר טוב לך, שבת שלום.
שבת שלום, בוקר אור.
הרשה לי להציג אותך למאזיננו. דוקטור יגר שירת כ-40 שנה במשרד החוץ שלנו, בתפקידים שונים. במקביל היו לדוקטור יגר התעניינויות אקדמיות, והנושא הראשי שבו התעניין, חקר עדות מוסלמיות בדרום מזרח אסיה. הדבר הזה כולל גם את עדת הרוהינגה בבורמה, שנמצאת בחדשות בשנה האחרונה. כמו כן עסק בחקר היבטים שונים של מדיניות החוץ של הישות, היישוב העברי בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי, ושל שירות החוץ בעשורים הראשונים להקמת המדינה. מתוך ספריו הרבים הוא כתב כקרוב ל-20 ספרים. אנחנו נציין את תולדות המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית, שיצא לאור ב-2011 בהוצאת הספרייה הציונית, ששם יש פרק שלם שמוקדש לבריגדיר קיש. והשאלה הראשונה אליך, דוקטור יגר, איך האיש הזה שהגיע לדרגת גנרל של כוכב והיה המהנדס ראשי של הארמיה השמינית, הגיע לפני כן למינוי במחלקה המדינית של הסוכנות?
כן, קיש היה באמת מנהיג ציוני חריג ויוצא דופן. הוא לא צמח בתוך הפעילות הציונית, אלא היה איש צבא מקצועי, הוא מנעוריו. אביו היה אגב פקיד קולוניאלי בכיר בהודו, מנהל שירותי הדואר בהודו, והבן רצה להיות איש צבא מקצועי, והצליח להגשים את משימתו. כמו שציינת, הוא הוסמך כקצין הנדסה, שרת עד מלחמת העולם השנייה בצבא הבריטי בהודו, נפסע שלוש פעמים, פעמיים בצרפת ואחר כך פעם שלישית בקרבות בעיראק, קיבל איתורים, סיים את מלחמת העולם הראשונה בדרגת לבטננט קרנל, שמקביל אצלנו לסגן אלוף. ואז הוא ביקש, הגיש את מועמדותו וביקש להתקבל לבית הספר הגבוה לפיקוד ומטה של הצבא הבריטי. הוא עבר את כל המבחנים, קיבל המלצות מהממונים עליו, ומועמדותו לקורס נדחתה. רמזו לו בעדינות, אולי היה צריך את הרמזים האלה, שהוא לא מתקבל בגלל יהדותו. וזאת הייתה כמובן מעלומה קשה בשבילו. בדיוק באותה תקופה חיפש הנשיא החדש של ההסתדרות הציונית, חיים ויצמן, שזמן לא רב לפני כן זכה להשיג את הצהרת בלפור, חיפש נציג לארץ ישראל. הנציג שהיה לו בארץ, הראשון, שגם נהנה מן התואר מנהל מחלקה מדינית, למרות שלא הייתה בכלל מחלקה, אבל בתור נציג ההנהלה הציונית היה ציוני בריטי, רופא במקצוע בשם דוקטור דוד אידר. דוקטור דוד אידר רצה לסיים את תפקידו בשנת 1922 ולחזור לאנגליה. וויצמן חיפש מועמד מתאים אחר. ואז אחד מידידיו, דרך אגב, היה גם זה תופעה מופלאה שמתאימה לקריירה המעניינת של ויצמן, ראש המודיעין הצבאי הבריטי, גנרל ג'ורג' מקדונו, שהיה בעצמו חבר המשלחת הבריטית לוועידת השלום בפריז, אמר לויצמן, יש לי מועמד מתאים בשבילך. באותה תקופה היה קולונל קיש כפוף לו, גם הוא היה בפריז, גם ויצמן היה בפריז מהמשלחת הציונית. ויצמן נהג להתייעץ לעתים קרובות, גם ניהל תכתוב את השירה עם גנרל מקדונו שקיימת, היא התפרסמה. הוא אמר לו, יש לי מועמד מתאים בשבילך. כי מקדונו ידע שקיש לא יצליח למלא את מבוקשו ולהתקדם בצבא, למרות לא הייתה שום סיבה לעצור את קידומו. והשניים נפגשו, ויצמן הציע לקיש מה שהציע. קיש עצמו הייתה לו בקשה אחת, והוא שלא יעזור את הצבא הבריטי אלא רק יושאל להסתדרות הציונית. הפיקוד הבריטי לא הסכים לזה, בלית ברירה קיש התפטר מן הצבא, הפך לאזרח ויצא לארץ ישראל לקבל את המשרה שהוצעה לו על ידי ויצמן. הוא נסע יחד עם ויצמן, ויצמן הכניס אותו לתפקיד, וכך זה התחיל.
טוב, בוא יישאר איתנו על הקו דוקטור יגר בטובך, כי אני רוצה לעבור למומחה השני שלנו, והוא יגאל גרייבר מיודענו. שלום לך יגאל. יגאל גרייבר, אתה איתנו?
אני איתכם, בוקר טוב.
אוקיי, בוקר טוב לך. יגאל הוא חבר הנהלת העמותה לתולדות חיפה, ובעקבות הדברים ששמענו מדוקטור יגר, הייתי מבקש לך להוסיף כמה מילים על הרקע האישי של פרדריק הרמן קיש.
כפי שאמרת בהתחלה, הוא נולד באוגוסט 1888, בעיר בשם דרג'ילינג, זה במדינת מערב בנגל, בצפון מערב הודו, למרגלות הרי הימלאיה. אבא שלו היה מנהל הדואר האזורי, יותר מאוחר אבא שלו מונה כמנהל הדואר ההודי. כשהמשפחה חזרה בסופו של דבר לאנגליה, הוא למד בפקולטה הצבאית של קולג' קליפטון, ואחר כך במכללה הצבאית המלכותית המפורסמת ווליץ', שנוסדה עוד ב-1741 ויעודה היה להכשיר קציני תותחנים והנדסה. באוגוסט 1907 הוא הוסמך כקצין הנדסה, הצטרף יותר מאוחר לרויאל אינג'ינירס ושירת בצבא הבריטי בהודו בדרגת סרן. ראשון לאוגוסט 1914, עם פרוץ המלחמה הגדולה, הוא נמנה על חיל המשלוח הבריטי לצרפת. הוא שירת שם בדיוויזיה ההודית הלהורית השלישית, נלחם בחזית הבלגית עד דצמבר 1915, נפצע פעמיים, ואחרי שהוא החלים נשלח שוב לעיראק, שם גם שם הוא פיקד על יחידה הודית ונפצע בשלישית. נשלח להחלמה לבריטניה, והוצב במטה הכללי, ושלוש פעמים הוא זימן ועדה רפואית כדי לחזור לשירות קרבי, אבל הוא סורב עקב הפציעות שלו, והוא צורף, כפי שמשה אמר, למטה המודיעין הצבאי הבריטי, והוא שם שירת כראש ענף רוסיה. זה ענף שהיה אחרי לא רק על רוסיה, אלא על כל דרום-מזרח אסיה, ובין השאר, עקב כל הקשרים האלו, הוא למד לדבר מספר שפות הודיות, פרסית, ערבית, רוסית וצרפתית.
מה בעניין העברית שלו?
עברית הייתה לו בעיה מאוד קשה. אחרי, כפי שמשה סיפר, שהוא מגיע לארץ ב-1922, הוא מתחיל ללמוד עברית. הבן שלו, מייק או מיכאל, סיפר כי כל תקופה כהונתו הוא לא הצליח ללמוד עברית כהלכתה. בקטע יומן שלא פורסם ב-1925, קיש עצמו כותב, אני מצטט אותו, שאלת הלשון הורידה את מספר השערות הזעיר על ראשי ב-50% לפחות במשך 3 השנים האחרונות.
איזה מצחיק. וזאת
כמובן עקב הבעיות שלו עם העברית.
כן, הוא היה קריח. וכאן אולי בשם הגילוי הנאות נציין שהנכד שלו הוא חבר כנסת. יותר מזה אני לא רוצה להוסיף שום דבר, מפני שאנחנו בתקופה מאוד רגישה מבחינה פוליטית, ובזאת אנחנו נסתפק. אבל
אולי אני יכול להוסיף פרט אחד לעניין העברית.
בוודאי, בוודאי.
היה לו כל כך קשה ללמוד עברית כשהוא הגיע התחיל למלא את תפקידו בארץ, למרות שהוא קיבל שיעורים, שהיום כשבודקים את הניירות והמסמכים שלו, שרובם הגדול נמצאים ואולי כולם בארכיון הציוני המרכזי בירושלים, רואים שבכל שנות תפקידו הוא ניהל את התכתובת שלו באנגלית, ואגב הקפיד גם תמיד לחתום תוך שימוש בדרגה הצבאית לפטננט קרנל. הוא היה כל כך גאה בקריירה הצבאית שהוא עשה ובהיותו איש צבא, שתמיד חתם ותמיד קיווה שהפונים אליו לא ישכחו לציין את דרגתו הצבאית.
יפה,
אבל הכל היה באנגלית, לא בעברית.
הכל היה באנגלית. בואו עכשיו ברשותכם, גם אתה יגאל תמתין, וגם אתה דוקטור יגר, אני רוצה לעבור למומחה השלישי שלנו, והוא מיכה רטנר. מיכה רטנר, בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר טוב ושבת שלום.
מיכה רטנר הוא בנו של הרמה הראשון של היישוב היהודי. רמה זה ראש המפקדה הארצית. הוא נולד בתל אביב ב-1938, היום הוא אדריכל פרטי, הוא עוסק בבינוי ערים. בין המבנים שהוא בנה ידוע המבנה של מפקדת חיל הים בקריה בתל אביב. אתה מביא לנו מקורות לדמותו של הרמן קיש, ואתה מצליב 3 מקורות כאלה. בוא נשמע מה הן, מיכה רטנר.
ובכן, 3 הם קודם כל הזיכרונות של קיש עצמו, שהם מעניינים מאוד. הדבר השני זה הדיווח של אבי במסגרת הספר שלו חיי ואני, על המאורעות במוטה שבהם הוא היה מעורב בצורה הדוקה, ושלמעשה הכווינו את המשך דרכו, הייתי אומר הצבאית, אף פי שהוא כבר אז היה סגן מפקד ההגנה בחיפה, אבל המאורעות שינו לחלוטין את כיוון המחשבה שלו, דרך ההבנה שהמאבק בינינו ובין הערבים עבר להיות לאומני ועד הסוף. והגורם השלישי,
רגע, אולי לפני שאתה עובר לגורם השלישי, תרשה לי בקצרה רבה לעזור למאזינים. ב-1929 היה גל גדול של פרעות, ובמוצא בין יתר הנרצחים הייתה משפחתו של מי שהיה רמטכ"ל השלישי, אני חושב, של צה"ל.
שלישי,
מרדכי מקלף, שהיה אז נער והצליח להימלט יחד עם אחותו ואחיו, כשבני משפחתו האחרים משספים אותם בחרבות. רציתי שפשוט המאזינים ידעו לפני שאתה ממשיך. אתה יכול להמשיך עכשיו, מיכה רטנר.
אוקיי. המקור השלישי הוא בדיוק מיוצג הצד הערבי, ספר של הלל כהן, שמתאר את הצד הערבי של גם של מאורעות 29 ובהמשך. אבל האינפורמציה הזאת, השלישית, אני עוד אתעכב עליה, היא בצורה מוזרה מוטה, ואני אתייחס לזה.
אז רק תרשה לי שוב לעזור למאזינים. אנחנו מדברים על פרופסור הלל כהן מהאוניברסיטה העברית שבירושלים, שכתב לפני שנים אחדות, לא הרבה זמן. הוא כתב ספר בשם מאורעות 29, התת כותרת היא נקודת האפס, נדמה לי, או משהו כזה.
שנת האפס.
שנת האפס, אוקיי. שנת האפס בסכסוך היהודי-ערבי. ועל זה מדבר עכשיו מיכה רטנר. אז בוא תוסיף מילה או שתיים, כי הדבר הזה נוגע גם לקולונל קיש, וההשפעה מאוד גדולה עליו, על פרשת קלוניה. המושבה, לא המושבה, אלא היישוב הערבי.
קלוניה היא במציאות, הייתה קולוניה עוד בתקופה הרומית, מקום יישוב של חיילים משוחררים רומאים, שהתיישבו באדמות שהתפנו מהיהודים על במת ההר. כנ"ל הייתה קסטל, דרך אגב, הייתה גם כפר ערבי שהתחיל כיישוב של חיילים רומים. וקלוניה הייתה אחד משני המוקדים הבולטים ביותר של מאורעות 27, השנייה הייתה בחברון, כאשר בשני המקומות היהודים היו בטוחים שהם חסינים בחברון בגלל היותו של מנהל הבנק היהודי סלוני בחברון, היה בטוח שהוא חסין ונתן בביתו מחסה לתלמידי הישיבת חברון,
ושם היה הטבח הגדול,
טבח נורא. ובמוצא זה מנהל בית החרושת ללבנים, כל הפועלים היו אנשי קלוניה, וגם גבר מקלף עצמה.
אז בואו לא ניכנס, כן, אז בואו לא ניכנס לפרטים כל כך דקים, כי השעון עושה בנו שמות. מה הייתה השגיאה הגדולה לדעתך של הלל כהן בספר?
של הלל כהן, הוא, אף על פי שהוא קרא את הספר של אבא שלי, אבל הוא לא שם לב לכך שבספר מתוארת אש רובים קלוניה בלתי פוסקת אל הכביש הראשי ואל מוצא עצמה. זאת אומרת, כשבספר מופיע תיאור של הטבח עצמו של משפחת מקלף, מעניין לציין, אני מצטט אותו, של המתקיפים מבני קלוניה לא היה נשק מתאים להתקפה מסוג זה, בסך כל הנשק שברשותם הייתה חרב בידיו של אחמד ועבידת ושבריה אצל מוחמד סומרין, וכן הלאה וכן הלאה. זה שטות שאין דומה לה, משום שכל הזמן אנשי קלוניה ירו ברובים תקניים, רובם רובי מאוזר שהם גנבו בנסיגה של הצבא הטורקי והגרמני משם, וכל הזמן יש את העיריות, וגם בעצם הרצח עצמו משתמשים פורעים בחרבות ובאקדחים. צריך להבין את הערך של החרבות.
כן, איך זה קשור לקולונל קיש?
זה לא קשור לקולונל קיש, אלא זה קשור לעובדה שקושרת אותנו ישר לאבו בקר אל-בגדדי, שרצח ברצח בעל משמעות פוליטית בעולם הערבי הוא בחרבות, מטווח קצר, חרבות ושבריות. זה לא מטווח ארוך. את הרובים הם שלטו בכביש, אבל כדי לרצוח את בני משפחת מקלף, שישתמשו בחרבות בכוונה, כדי שהרצח הזה יהיה מטווח קרוב.
כן, אבל הדבר הזה מביא את הקולונל קיש לאיזושהי מסקנה, לא כן?
זה מביא את הקולונל קיש למסקנה שהוא חייב להקדיש, הוא ראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית, אבל הוא מבין שקרה דבר יוצא דופן, ושהוא צריך להפנות את תשומת ליבו למעשה לביטחון של היישובים היהודים שהם בתחום האחריות של המחלקה להתיישבות.
טוב, אז בואו בוא נמתין כאן.
אולי אני יכול כאן.
כן, זהו, רציתי לפנות אליך להוסיף דברים, דוקטור יגר.
הייתי רוצה רגע לשים את הדברים בפרופורציה. מאורעות תרפ"ט, מאורעות 29, מאורעות הכותל גם קוראים להן, היו חלק ממערכת שלמה של דברים שקרו בארץ בשנות שירותו של קיש. הוא שרת כנציג ההסתדרות הציונית, כמנהל המחלקה המדינית, בימי כהונתם של שלושה נציבים עליונים בריטים. במחצית השנייה של כהונתו של סר הרברט סמואל, בכל תקופת כהונתו של לורד פלומר, ובתקופת כהונתו של סר ג'ון צ'נסלור. והוא התפטר בערך כאשר נכנס לתפקיד, אם כי בלי קשר לזה, סר ארתור ווקופ. סר ארתור ווקופ שרת כבר בתקופה שארלוזורוב היה מנהל המחלקה המדינית שהוא
החליף. הוא נחשב לנציב האוהד ביותר.
יחסית היה נציב אוהד, אם כי גם בגללו היישוב גרס קצת חצת בשיניים, אבל יחסית פחות מאשר תחת אחרים. חשוב כאן לציין ככה, בימי סר הרברט סמואל, קיש התגלה כמנהיג ציוני נמרץ, אמיץ, שלא חשש להביע את דעותיו על הסטייה של המנהל הבריטי, הממשל הבריטי, הסטייה מעקרונות הצהרת בלפור. אני לא רוצה להרחיק. סליחה?
אנחנו מיד נפנה אליך, יגאל.
במיוחד הייתה נובדת מלאה על הרברט סמואל.
כן,
הוא התחיל למתוח ביקורת על המדיניות של הרברט סמואל, שהוא ראה בפייסנות לערבים, ובייחוד לא סלח לו את המינוי של חאג' אמין אל-חוסייני למופתי של ירושלים. דווקא קיש היה אחד מאותם אנשים, לא יחיד, מהמנהיגים ביישוב שדרשו שהתנועה הציונית תפנה לממשלה הבריטית ותדרוש לסלק את הרברט סמואל מן הארץ. זה לא נעשה, ויצמן לא קיבל את דעתם. בימי, אין כאן זמן להרחיב, אז אני רוצה להמשיך. בימי לורד פלומר, התקופה השקט בארץ, שרר שקט יחסי בארץ, לא היו הרבה מהומות, והסיבה פשוטה, פלומר היה אדם תקיף, ובאחת הפגישות שלו עם נציגים, עם מנהיגים ערבים, שאיימו עליו שאם הממשלה הבריטית לא תשים, לא תגלה יותר התחשבות בתביעותיהם, הם לא יהיו אחראים לשקט בארץ. והתשובה התקיפה שלו הייתה, רבותיי, על השקט בארץ אני אחראי, לא אתם. ובאמת היה שקט.
כן, זו תשובה
שוב
של
הכל,
גנרל, כן.
הבעיות הקשות התחילו במסר ג'ון צ'נסלור, שהיה למרבה, הוא היה אנטישמי גלוי, כפי שאנחנו יודעים היום מן המכתבים שלו, שהוא כתב לבנו, היה לו כבר בן בוגר, בתקופת שירותו בארץ כנציב עליון. מכתבים אנטישמיים קלאסיים קשים מאוד. והוא היה כמובן עוין ליישוב. עכשיו, מאורעות תרפ"ט...
רק תרשה לי להזכיר... שהוא היה הנציב העליון בין השנים 1925
1928 עד
31. הוא כלל כן. את המאורעות של 29.
עכשיו,
כן.
כאן יש פרדוקס מעניין. סר ג'ון צ'נסלור היה גם הוא קצין הנדסה צבאי, וגם הוא היה באותה דרגה, סגן אלוף, לפטננט קולונל. וכאשר הוא מונה לתפקידו, קיש קיווה מאוד שהרקע הצבאי המשותף, הדומה שלהם, יהיה בסיס לידידות ביניהם, וזה יעזור לו בעבודתו וישרת את צורכי היישוב. והוא הופתע מאוד שהתברר שצ'נסלור בכלל לא מתפעל מהעובדה שקיש היה קצין הנדסה צבאי ובדרגה צבאית דומה לשלו. היחסים היו קרים מאוד עד עוינים, כי צ'נסלור גילה עוינות ליישוב היהודי בכלל. ברור. ואז באו המהומות מאורעות תרפת שדיברתם עליהם, וכאן יש לציין דבר אחד. כאשר המאורעות האלה נגמרו, קיש הייתה לו ביקורת קשה מאוד, אולי בארץ, אגב, כמעט כל המנהיגות הציונית לא הייתה אז בארץ, הם היו בקונגרס ציוני בחוץ, גם צ'נסלור לא היה אז בארץ. על כל פעמים כשחזרו והתחילו לבדוק את הנזקים ואת כל מה שקרה ולחפש את האשמים, אז קיש לא התקשה, כי הוא גם היה בין אלה שהזהירו מראש שיש ידיעות שהערבים מתכננים מהומות והפגנות. הוא האשים את האדמיניסטרציה הבריטית, גם הצבאית, גם האזרחית, במה שקרה ואת הפקרת היישוב. ואז הבריטים החליטו כדרכם בקודש למנות ועדת חקירה, והם שלחו את אותה ועדה ידועה בספרות בשם ועדת שו, לא ניכנס לזה עכשיו.
אבל לפני כן, דוקטור יגר, עוד הערה קצרה לפני שנפנה ליגאל גרייבר. הלו צ'אנסלור, כשהוא חזר, הוא כתב דוח שבו הוא מדבר על ההתנהגות הנוראה של הפורעים הערביים, וגורמים ערביים התרגזו נורא, והוא נאלץ לשנות את הביקורת שלו על ההתנהגות של הערבים, בלי קשר להחלטות על הפסקת עלייה וצמצום קניית הקרקעות וכן הלאה.
כן, זה בא אחר כך.
כן. אז אתה לא יכול להגיד שהוא היה אנטישמי מוחלט,
הוא היה, הוא הוכיח את זה בהרבה דברים, ויש על כך הרבה דוקומנטציה.
אפשר גם להיות אנטישמי מול הערבים, דרך אגב. כן. גם שמי.
יפה, אוקיי. אז בוא עכשיו נעבור אליך, יגאל גרייבר. אתה רוצה להגיב על הדברים?
אני רוצה להרחיב טיפה את היריעה בתחום הזה של הפעילות של קיש בתחום הערבי. שהוא מגיע, הוא מאוד אופטימי, שאפשר להגיע להבנות והסכמות. מי שלפניו ניהל את המגעים מול האוכלוסייה הערבית, היה חיים מרגליות קלבוריסקי, איש ייקה. והייתה לו שיטה, כסף, כסף, כסף. הוא קנה עיתונאים, הוא הקים עיתונים, הוא למשל הקים מפלגה, את האגודה המוסלמית הלאומית, כמשקל נגד לאגודות המוסלמיות הנוצריות הלאומניות. זאת הייתה הדרך שלו, וקיש, בלשון המעטה, לא הסכים עם הדרך הזאת. הוא ניסה דברים, שיטות שונות לשיתוף פעולה עם הערבים, בעיקר בהיבטים הכלכליים והחברתיים, והדברים לא צלחו. ובסופו של דבר הוא יצא מאוד מוחזב. דרך אגב, רוב האשמה הוא תולה כמובן במופתי חג'מין אל חוסייני,
שמונה על ידי הרברט סמואל.
כן, בניגוד לחוק. היו בחירות, הוא יצא רביעי בבחירות, ובמקום לבחור את הראשון או השני, בחרו בו על מנת לפייס את ה משפחה גדולה,
וזה היה אסון גדול.
צריך לזכור גם שהרברט סמואל היה גיסו של קיש, שזה בכלל מצחיק.
לא גיסו, הייתה אשתו של קיש, הייתה קרובת משפחה של הרברט סמואל. דרך אגב, בואו לא נשכח, הרברט סמואל, שמו היהודי, אליעזר בן מנחם.
כן,
אשתו של קיש, רות פרנקלין, היא הייתה קרובת משפחה של הרברט סמואל, וביתו של ליאונרד פרנקלין, שהוא היה חבר פרלמנט מהליברלי.
והמילה פרנקלין מקורה באמצע המאה ה-18, כשהם הגיעו לבריטניה, והשם היה פרנקל. כדאי גם את זה לציין. זו הייתה משפחה יהודית.
צליל בריטי.
כן, אני... כן, בבקשה, בוא תשלים את זה.
אני אחזור לקיש והאכזבה שלו מהמגעים עם המגזר הערבי בקיץ 1926. הוא אומר את המשפט הבא: לאחר 3 שנות לימוד שיניתי את הערכתי המוקדמת למצב והגעתי למסקנה כי חסר טעם יהיה לחפש הבנה פוליטית עם הערבים. כן. עד כדי כך, זאת המסקנה שלו אחרי 3 שנים עם מגעים עם האוכלוסייה הערבית בארץ.
כן, עכשיו אני מגיע אליך, מיכה רטנר. אנחנו כן. דיברנו על פרשת קלוניה, אני רוצה לשמוע ממך כמה מילים על קץ הכהונה של קיש כאחראי על המדור החוץ, נקרא לזה, בסוכנות היהודית. בבקשה.
אני, קודם כל אני רוצה בקיצור להגיד בספטמבר, מיד אחרי הפרעות, עדיין לא מוציאים מהקברות את הנרצחים, מדווח קיש, בא אליי אליס אשמד ברטליט לארוחת צהריים, אפשר לסכם את השקפותיו כך. א', אין כל ספק, כל האשמה בפרעות רובצת על שכמם של הערבים. ב', כי האשמה רבה רובצת על הממשלה הבריטית, על שלא החזיקה כנחל מצב כדי לאפשר את הגשמתה של הכרזת בלפור. זאת אומרת, אין צבא בארץ ישראל, אין בכלל צבא ויש לזה השלכה אדירה. והדבר השלישי, ג', כי התנהגותה של ממשלת ארץ ישראל הייתה רעה מאוד, ואני אומר פה, פה הקשל הראשון והגדול ביותר זה מודיעין. ממשלה מקומית, ממשלה מקומית בארץ ישראל, שאין לה מודיעין, שלא מבינה מה הולך לקרות, זה קטסטרופה. הדבר הבא הוא לגבי שני דברים. קודם כל, קיש מודיע בין הראשונים דווקא לצ'אנסלור על זה שהוא לא יעמיד את מועמדותו מחדש להנהלה הציונית, שאלה אישית, כן? והוא גם אומר לצ'אנסלור שהוא שמע השמצות שנבעו מצ'אנסלור עצמו, אבל הוא קודם כל מודיע לצ'אנסלור, הוא הראשון כמעט שהוא מודיע לו על התפטרותו. אבל דבר מעניין במיוחד אחר, הוא, וזה בנספחים לזיכרונות שלו, והוא אומר את הדבר הבא. בין עיקרי האני מאמין הציוני שלי, אני מונה גם את העיקר, שאומנם מן מדרגה שנייה, שעתיד העם היהודי בארץ ישראל מעורה ומשולב עם העם הבריטי, ולא מחמת כמה קשרים נפשיים והיסטוריים בלבד, אלא מחמת שיתוף של אינטרסים ממש שהשתלשלות המאורעות האחרונים באירופה הגבירה וכן הלאה. זאת אומרת, הוא ראה את עצמו מהתחלה ועד הסוף כבריטי גאה, כבריטי שורשי, שבא למלא תפקיד, אבל עובדת חזרתו לשירות ב-39 היא מראה איפה הייתה הנפש שלו.
אנחנו נגיע לזה. אני רוצה כרגע לשאול אותך, דוקטור משה יגר. היטלר עלה עולה לשלטון בגרמניה, כולנו יודעים, ב-30 בינואר 33. בערך באותה תקופה, מזה שנה וחצי בערך, דוקטור חיים ארלוזורוב הוא מנהל המחלקה המדינית של הסוכנות. והוא מחליט, הוא אפילו מציין את זה בספרו יומן ירושלים, הוא מחליט לנסוע לגרמניה להתייעץ עם המנהיגות הנאצית כדי להביא למה שנקרא הסכם ההעברה. זאת אומרת שיהודי גרמניה ימכרו את רכושם, הכסף יישמר במרקים, בבנקים גרמניים, הם יצאו לארץ ישראל או לאן שלא יצאו, ואז באותם מרקים הם יוכלו לקנות סחורה גרמנית. עכשיו, קולונל קיש מתנגד להסכם העברה.
כן.
מתנגד. למה הוא התנגד?
כי הוא היה אנטי-נאצית. הוא לא רוצה שום מגעים עם הנאצים. אבל באותה תקופה צריך לזכור, כבר לא הייתה לו השפעה כזו. הוא כבר היה אזרח ב-33, כמעט שנתיים שהוא לא היה בתפקיד. ולכן הייתה חשיבות מצומצמת לדעות שהוא הביע אז. באותה תקופה גם וייסמן כבר לא היה נשיא ההסתדרות הציונית. כאן צוין הקשר שקיש ציין שצריך להיות קיים בין העם היהודי לאנגליה. זה היה קו טיפוסי של וייסמן. קיש היה נאמן לוייסמן ב-100% וגם לדעותיו. הוא ראה את עצמו כמינוי של ויצמן. מה זה ראה? הוא היה מינוי אישי של ויצמן. רוזרוב כבר היה בחירה של הקונגרס בתקופה שכבר היו מפלגות בתנועה הציונית.
כן, אבל כי... אני רוצה להיכנס ל...
לא, לכן אני רק רוצה להגיד שבעניין הזה הוא פשוט הלך בעקבות ויצמן והיה נאמן לו לחלוטין בכל מעט האחוזים.
בסדר, אבל אני רוצה להיכנס לנפשו של קיש. הלו, תוכנית העברה של ארלוזורוב, אגב, הם נשארו חברים טובים, אבל תוכנית העברה של ארלוזורוב היה בהיגיון. אז עוד לא התחילה השמדה, הנאצים מעוניינים לסלק את היהודים, אז בואו, אנחנו נקלוט כמה שאפשר ונעשה משהו. אז למה הוא התנגד?
תראה, כבר היו דברים כאלה גם קודם וגם אחר כך. אם לרגע אחד נזכור את פולמוס השילומים מגרמניה, גם כאן יש
טוב,
עניין של היגיון ושל
היה...
צרכים. זה היה אחר כך, לא חשוב. אבל חילוקי הדעות היו דומים. היו מי שלא רצו בשום פנים שום מגע עם הגרמנים, והיו כאלה שרצו להוציא את המעט שאפשר להציל מבין מציפורניהם, וקיש היה בין אלה שלא רצה שום מגע עם הגרמנים.
הוא עד כדי כך היה קיצוני, שהוא אמר שהמגע יביא לשואה. הוא משתמש בו על השואה. הוא אמר את זה. כן, יגאל גייבר.
שרה, אני מחזיק ביד את הכותרת של עיתון של שבועון חזית העם מאפריל 34, והיא קוראת כך: הקולונל קיש מנהל פוליטיקה. הברית בין הקולונל קיש ובין גבלס נגד יהודי אמריקה. הפוליטיקה הפרו-היטלראית המחפירה של המנהיגים מוקעת לאין כל. עקב ההתנגדות שלו לאותו הסכם העברה, שבועון חזית העם, שהיה של האגף הימני הקיצוני של התנועה הרוויזיוניסטית, ככה כותב על קיש בגלל ההתנגדות שלו.
בסדר, יגאל גרייבר, בוא עכשיו, אם ברשותך... אנחנו חייבים לקפוץ, כי שוב, השעון אומרת שלא.
אם אנחנו... יהיה לך דקה לעניין השלמה בנקודה הערבית, הייתי שמח.
אנחנו מיד נגיע אליך, כן. דוקטור יגר. יגאל גרייבר, פרוץ מלחמת העולם השנייה, מה מניע יהודי בן 51 לחזור ולהתגייס כדי ש... הוא היה הקצין הקשיש ביותר בארמיה השמינית. מה מניע אותו לחזור לצבא?
הפטריוטיזם שלו הן לבריטים, למרות שהוא כבר ויתר באותה תקופה לאזרחות הבריטית, ויש לו אזרחות ארץ ישראלית. ידוע כבר מה קורה לרדיפות של הנאציזם אחרי היהודים, עדיין אין לנו את ההשמדה. והוא ב-22 לאוקטובר, טיפה יותר מחודש וחצי אחרי פרוץ המלחמה, הוא מתגייס לצבא הבריטי, והוא ממונה, התפקיד הראשון שלו היה קצין ההנדסה של אזור פורט סעיד. במרץ 40 הוא כבר ממונה כקצין ההנדסה של אזור קהיר, והוא זה שבונה את הקומפלקס הצבאי הגדול ביותר במזרח התיכון, ואני מתכוון למחנות אל כביר באזור קהיר, עם מתקנים ומחסנים ושדה תעופה, קומפלקס אדיר שהיה הגדול ביותר במזרח התיכון.
ושם היו גם הרבה מתנדבים מארץ
הרבה
ישראל.
הרבה מאוד מתנדבים מארץ ישראל, כן.
כן.
ובעשירי ביוני 40 איטליה כבר מכריזה מלחמה על בריטניה, ובספטמבר אותה שנה, 1940, פילד מרשל רודולפו גרציאני האיטלקי שיושב בלוב פותח במתקפה מזרחה נגד מייג'ר ג'נרל אוקונור, והוא תוקף לתוך מצרים. הם מתקדמים קרוב ל-100 קילומטר עד לסידי ברני, שם הם נבלמים, ואז בסדרת מתקפות מדצמבר הבריטים גורמים לאבדות כבדות לאיטלקים, ומתקדמים מערבה לתוך לוב למעלה מ-800 קילומטר עד אל הגילה.
זו הנקודה לשאול. הוא עומד בראש מתקפה. הוא עכשיו בריגדיר קיש עומד בראש מתקפה שמשחררת מחנה ריכוז. אתה יכול להרחיב במילה או שתיים?
כן, זה כבר טיפה יותר מאוחר, שטוניסיה כבר נכבשת בקיצו של הרומל וקורפוס אפריקה שלו. באותה תקופה התחילו לרכז את היהודים במחנה ריכוז בטוניס שנקרא ג'יאלדו בלב המדבר, והיו שם למעלה מ-3,500 יהודים, והכוח שמגיע לשחרר אותם, כוח בריטי, שבו בין השאר עומד קיש, והרב הצבאי של הבריטים באזור, סיפר אחר כך את ההתרגשות של הקהילה היהודית, שמופיע שם קצין בריטי בכיר, ומברך אותם בעברית, ואומר, אני יהודי. אז הוא זה ששחרר את המחנה ריכוז היחידי שהיה בצפון אפריקה. זה כבר, כפי שאמרתי, קצת יותר מאוחר, וגם כמעט לקראת מותו.
עד כאן להפעם, זמננו תם. תודה למומחים, תודה לכם. קולונל קיש חוזר לצבא, הביאו לשידור יגאל בוטום וחדוה אלמוג, ניתוב, ליטל עטיאס, הפקה, הילד אבידי. אני יצחק נוי.